שיעור מספר 5, דפים י' וי' מסכת תענית. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם חצי שעה של לימוד גמרא, מסכת תענית. אנחנו ממש נכנסים היום לעניינים מאוד רלוונטיים ואקטואליים, ענייני השתתפות בצער הציבור, מה קורה כשבאדם לא מרגיש את הצער של הציבור על בשרו, והוא חי טוב, עד כמה הוא צריך להשתתף עם הציבור. נדבר גם על מצבים של בידוד, מה היחס האמוני למצב כזה, אלינו מעניין היום. אז אנחנו מתחילים, דף י' עמוד א' למעלה. תנו רבנן, ארץ ישראל נבראת תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר עד לא עשה ארץ וחוצות. נקרא לפי הגרסה פה, הבר קצת משנה את הסדר של הדברים. בכל מקרה, ארץ ישראל משקיע אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח. שנאמר, נותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. יש לנו פה שני פסוקים, אחד ממשלי ואחד מאיוב, מעניין שהם לא מדברים דווקא על עם ישראל או על ארץ ישראל, ובכל זאת, חזל, לפעמים יש להם עניין במדרש, ללכת למקומות הכי רחוקים ולהביא משם ראייה. כן, אז אפילו איוב, שהוא בכלל גר בארץ עוץ, חזל אומרים שכשהוא אומר ארץ, הוא מתכוון לארץ ישראל, וחוצות זה חוץ לארץ. אז כן, אז ארץ ישראל היא מקבלת גשם ישירות מהקדוש ברוך הוא, כל שאר העולם הוא נספח לזה, כן? ארץ ישראל שותה מגשמים וכל העולם כולו מתמצית, כן? אנחנו שותים, כל שאר העולם זה השאריות של המים אחרי ארץ ישראל, שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגומר. ארץ ישראל שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף, שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגומר, זה מה שאמרנו קודם. משל, לאדם שמגבל את הגבינה, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. כן, כשמכינים את הגבינה, אז לוקחים את הגבינה, אחר כך נשאר שם מי חלב, נשאר שם קצת, נשאר שם השאריות, אז ככה, באותה מידה, בעצם השפע העיקרי, האלוקי, מופיע בארץ ישראל, ומשם הוא מושפע לשאר הארצות. אמר מר, מתמתקין הם באבים, אנחנו חוזרים לעמוד, בעצם רוצים לברר פה מה שנאמר בעמוד הקודם, שלפי רבי אליעזר, שמקור המים הוא מהארץ, הכל מעגל סגור, אז יוצא שבעצם המים הם מתחילים מלוכים בים, ואחר כך בשמיים הם נעשים ראויים לשתייה. מנעלי, דאמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, כתיב חשכת מים עבי שחקים, וכתיב חשרת מים עבי שחקים, יש מזמור תהילים שיש לו פרק מקביל בשמואל ב', אבל יש כל מיני ניואנסים בין איך שזה מופיע בספר תהילים לבין איך שהשירה הזאת, שירת דוד, מופיעה בספר שמואל. והניואנסים האלה אומרים דורשני והמדרש דורש אותם, אז הנה אחד מהם. במקום אחד בספר תהילים כתוב חשכת, שזה מלשון חושך. בשמואל ב' כתוב חשרת, שזה מלשון עננים. כן, אשכול כף ושדה הרש, וקרא בי חשרת. כלומר, אתה מחבר שני המילים האלה, יוצאת לך מילה מהשורש כשר. אז כן, אז יש בעצם מפעל הכשרה, כביכול מעין מפעל התפלה למים. כמובן, כביכול, זה הכל ביטויים ציוריים של דברים עמוקים יותר. ורבי יהושע, בהנה קראי מי דריש בהו, כן? רבי יהושע, מה הוא עשה עם הפסוק הזה? סבר לה, כי הדחיית הרב דימי, כן, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר שם דברים שנאמרו בארץ ישראל. אז הוא אמר בשם חכמי ארץ ישראל, אמרי במערבה, בארץ ישראל, נהור ענני זה עירין מוהי, חשוך ענני סגיין מוהי. כן, כשהעננים מאירים, כלומר, כשאין הרבה עננים, אז לא ירבדו הרבה מים, כשהשמיים חשוכים מעננים, העננים הם עבים, אז המים יהיו רבים. אז זה חשרת, זה עננים הדקים, חשכת זה עננים שעושים את השמיים חשוכים. אז הוא לא, בארץ ישראל לא מאחדים, או לפחות לפי הפירוש הזה, לא מאחדים את המילים, אלא יש פה שני מצבים שונים. אנחנו נשארים במחלוקת הזאת, האם מקור המים, מקור ההשפעה לעולם הוא מתוך הארץ או מרקיעים עליונים. כמן אז להדתני המים העליונים במאמר הם תלויים, ופירותיהן מי גשמים, שנאמר פרי מעשיך תסבע הארץ, כמן כרבי יהושע. ורבי אליעזר, טוב, מה רבי אליעזר עושה? הרי מפרי מעשיך זה כביכול... כביכול אומרים פה שהכל מגיע מלמעלה, המקור האלוקי הוא הממש המקור לכל. אומר רבי אליעזר, ההוא במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב אמר רבי יהושע בן לוי, כל העולם כולו מתמצית גן עדן ושותה, שנאמר, ונהר יוצא מעדן וגומר, תנא מתרצית בית קור, שותה תרכב. סליחה, רסנו קצת קדימה. רבי אליעזר קודם כל מסביר שהקדוש ברוך הוא, כן, הגשם הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא ככה את העולם, שהגשם יסביע את הארץ, אבל זה לא שהגשם הוא לא מגיע מהארץ אלא רק מהשמיים. ומוסיפים פה את מה שאמר רבי יהושע בן לוי, שבעצם הקדוש ברוך הוא משקה את גן עדן, וכל העולם הוא בעצם שותה ככה אחוז מסוים מגן עדן, לא סתם אחוז, זה אחד מ-60, כן, תרכב זה אחד מ-60 מבית קור, אז כמו שיש איזה שטח קטן ששותה את מה שנשאר מהשדה הגדול, אז גם כן, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע לגן עדן, וכל העולם שותה מזה. בכמה מקורות משמע שארץ ישראל היא בעצם גן עדן, או לפחות יש לה פוטנציאל להיות גן עדן, אז זה אחד מהמקומות שבהם אנחנו רואים הקבלה בין התיאורים של גן עדן ובין ארץ ישראל, ששם המקור השפע וכל העולם כולו מושפע משם. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. תנו רבנן, ארץ מצרים הביא 400 פרסה, 400 פרסה, והוא 1/60 בחוש. וחוש 1/60 בעולם, ועולם 1/60 בגן, וגן 1/60 לעדן. כן, זה בהקשר למה שאמרנו עכשיו, שבעצם אנחנו מקבלים רק קצת ממה שמגיע לגן עדן. ועדן 1/60 לגהנום. נמצא כל העולם כולו ככיסוי גדרה לגהנום. ויש אומרים גהנום אין השיעור. כלומר, לפי הגישה הזאת בחזל, הגהנום הוא יותר גדול מגן עדן מכל העולם. ויש אומרים הפוך, עדן אין לה שיעור. אמר ביושעיה, מה דכתיב שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות, מי גרן לבבל שיהיו אוצרותיה המלאות? כן, איך זה שבבבל יש תמיד, כן, יש להם תמיד תבואה, יש להם מה שהם צריכים. מי גרן לבבל שיהיו אוצרותיה המלאות בר? והיא אומר, מפני ששוכנת על מים רבים. יש לה את הנהרות, את הפרט והחידקל, ולכן היא מסודרת. אמר רב, עתירה בבל דחס דבלומיטרה. עשירה בבל, עם משופעת מים, דחס דבלומיטרה, ולכן אפשר לקצור בה בלי גשם. אמר ביי, נקיטינה, תובעני ולא יובשני. כן, אפשר להגיד שהוא, שעוד אחת היא שהוא מסכים עם רב, רק אומר שהסיבה שלא צריך גשם, זה מפני שהקרקע עצמה לחה. תוספות אומרים אחרת, הוא אומר שדווקא, הוא אומר הבא, אני לא נהנה מזה, שזה לא בהכרח טוב שלא יורד, שלא יורד גשם בבבל, כי עדיף להיות בארץ לחה, עדיף ארץ רבויה מגשם, עדיף שהקרקע תהיה רבויה מגשם ולא יבשה. אז זה לא בהכרח יתרון זה שבבל נהנת ולא צריכה גשם. אנחנו ממשיכים הלאה, מתי מתחילים לבקש גשמים? זה בעצם המשנה האחרונה שעוסקת במצב הנורמלי, שמבקשים גשמים בתחילת החורף. במשנה הבאה אנחנו כבר תכף נראה מה קורה כשלא יורד גשם וצריך להתפלל. בג' מהחשבן שואלים את הגשמים, למעשה כבר ראינו את המחלוקת הזאת. רבן גמליאל אומר בשבעה בו, 15 יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. גמרא אמר ביעזר, הלכה כרבן גמליאל. תעניה, חנניה אומר, ובגולה עד 60 בתקופה. אז בארץ ישראל, מתי מתחילים לבקש גשם, כמו שאומר רבן גמליאל, בזין ומחשבן, כדי שיספיקו העולים לרגל להגיע עד נהר פרת. לא נאריך, אבל התקופה זה בעצם העונות לפי התאריך הלועזי. אז בארץ ישראל הולכים לפי שבועיים אחרי שמיני עצרת, אבל בחוץ לארץ הולכים לפי התאריך הלועזי, 60 יום אחרי שמסתיימת תקופת אלול, אז בעצם מתחיל החורף רשמית מבחינת, שוב, זה לא סתם הולכים לפי תאריך הלועזי, כלומר הולכים לפי שנת החמה, לפי שנת השמש, כי זה בעצם מה שקובע את עונות השנה, ולפי זה הולכים בחוץ לארץ, וזה יוצא אחרי שמתחילים בארץ ישראל. מי שלא יודע, כשאנחנו מתחילים לבקש גשם, בחוץ לארץ עדיין לא מבקשים גשם, זה מתחיל יותר מאוחר. טוב, אמר רבון המרחי, אמר שמואל הלכה כחנניה, כמו שאמרנו עכשיו, איני, האומנם זה מה שנפסק, והוא באו מיני משמואל, מימת מדקרינן ודן תלומתר, שאלו אותו בבבל, מתי מתחילים לבקש גשם, אמר לו, הוא מקימה ליצי ולווי תבות רישבה, מתי שמכניסים את העצים לאוצר, כלומר, מתי שבעצם מתחילים לאגור עצים לחורף, להסקה וכדומה, בגלל שלא הולכים עכשיו לכרות עצים בחוץ. זה סימן שכבר ממש החורף מתחיל. טוב, דילמה, אידי ואידי, אחד השיעור ההוא. הוא לא אמר שיעור אחר, אלא זה הזמן שהוא 60 יום אחרי התקופה. היא באה לו יום 60, כן, היום 60 עצמו. כלפני 60 אולי כלאחר 60. תשמע, רב אמר יום 60 כלאחר 60. ושמואל אמר יום 60 כלפני 60. כלומר, שלא היה עם היום עצמו של 60 יום אחרי התקופה, כבר אז מתחילים להגיד ותן תלום מותר, או אחרי יום 60. טוב, נשמע קצת מחלוקת, טיפה קטנונית אולי, בסדר, יום אחד מה עושים איזה עניין, אבל מעניין איזה סימן עושה פה הגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, וסימנך אילי באו מאיה, תיתאי לא באו מאיה. יש פה מקרה מעניין שמסתכלים מי אמר כל דעה. רב, הוא הגיע מארץ ישראל, והוא רגיל לבקש יותר גשם, ולכן הוא, את היום עצמו של השישים, הוא הכניס לתוך התקופה שבה כבר מבקשים גשם. שמואל הגיע, שמואל נולד בבבל, יליד בבל, הוא פחות צריך גשם, ולכן אז שמואל מוכן לוותר על היום הזה, יום השישים, ולהתחיל לבקש גשם יום אחרי זה. שוב, זה רק סימן, כן? זה לא הסיבה שרב ושמואל אמרו את זה, אבל זה מעניין שיוצא ככה שמי שבא מארץ ישראל, שיותר נטייה לבקש גשם קצת יותר מוקדם. כן, מי שנולד בארץ ישראל, אז המאפיינים של ארץ ישראל כנראה מלווים אותו, גם אם הוא עוזב אותה. אומרת המשנה, הגיע י"ז במרחשוון ולא ירדו גשמים, פה מתחילות רשמית הבעיות שלנו, התחילו היחידים מתענין שלוש תעניות, אוכלים ושותנים ושחשיכה, ומותרים במלאכה ובחיצה ובשיחה ובידת הסנדל, ובדשמיש המיטה, כלומר, רק לא אוכלים ולא, לא אוכלים ולא שותים, שאר האיסורים שאנחנו מכירים אותם, יום כיפור, מתשעה באב, זה עדיין לא מתחיל, זה רק יחידים. הגיע ראש חודש כסלב לרדוג שמים, בדין גוזרים שלוש תעניות על הציבור. אוכלים ושותים משחשיכה, ומותרים במלאכה, ובחיצה, ובשיחה, ובנידת הסנדל, ובתשמיש המיטה. שואלת הגמרא, מן יחידים, מי זה היחידי סגולה אלה שהם מתענים לפני כולם? אמר רבונה, רבנן. ואמר רבונה, יחידים מתענים לשלושה תעניות, שני וחמישי ושני. כן, השלוש תעניות האלה גוזרים אותם בשני, חמישי ושני שאחרי זה. מה יקרה משמלן? זה לא חידוש גדול, יש משנה שאנחנו תכף נראה אותה, שאין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי, שלא להפקיע את השערים. אנחנו נראה בהמשך למה זה דווקא שני וחמישי ושני, ולא מתחילים ביום חמישי. בגדול זה סיבה כלכלית, כי כולם עכשיו יקנו אוכל לפני יום חמישי, וגם יקנו אוכל ליום שישי, כי מחר יום שישי, וגם יקנו אוכל לשבת, אנשים כבר יהיו בטוחים שזהו סוף העולם, כולם יתחילו לאגור מזון, ואז גם כלכלית המחירים יעלו, אז אנחנו רוצים, חזל החליטו למנוע את הפאניקה הזאת, שוב, מסיבות כלכליות, מהסיבות של השוק, כדי למנוע פאניקה, אמרו שקודם כל התענית הראשונה תהיה ביום שני, שברור שזו רק תענית, לא יתמוטט העולם עדיין. טוב, אז זה המשנה אומרת, מה החידוש? מה עוד את תימה? אני מילי ציבור, אבל יחיד לא. היית חושב, אולי בתענית של יחידים, בסדר, זה עוד לא זורע בעלה בכל הציבור, בכל זאת זה גם מתחיל ביום שני. תהנה מי אחי, כשהתחילו יחידים להתענות מתענין שני וחמישי ושני, ומפסיקים בראשי חודשים, ובימים טובים הכתובים במגילת תענית. מגילת תענית, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה רשימה של הרבה מועדים שהיו נהוגים בזמן בית שני, אז בהם לא מתענים. תנו רבנן, אל יאמר אדם תלמיד אני איני ראוי להיות יחיד, אלא כל תלמידי חכמים יחידים. כל תלמיד חכם יכול להחשיב את עצמו כאחד מהיחידים האלה שמתענים לפני כולם. איזהו יחיד וזהו תלמיד? יחיד, כל שראוי למותו פרנס לציבור, מי שראוי להיות מנהיג בעל אחריות, אז הוא נחשב יחיד. כל תלמיד, כל ששואלים אותו דבר הלכה בלימודו ואומר, אפילו במסכת הדקלה, כן, אפילו המסכת שהיו לומדים ככה בבין הזמן, בציבור הרחב, ואנשים היו מכירים אותה יותר, הייתה גם קלה יותר. אז אפילו מי שבמסכת הזאת יודע לענות על דבר הלכה, הוא נחשב תלמיד, זה סף המינימום. תנו רבנן, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, תלמיד עושה. כלומר, יש לנו דעה שלא כל תלמיד יכול להיות להגיד שהוא מהיחידים שמתענים לפני כולם, זה דבר רבי שמעון, דבר רבי מאיר. רבי יוסי אומר, עושה וזכור לטוב, לפי שאין שבח הוא לא אלא צער. לפי רבי יוסי זה לא יומרה, כן? הבן אדם הזה שעכשיו אומר, אני מתענה, זה לא שהוא מחפש עכשיו גדולה וחבוד, הוא מתענה, הוא לא מרוויח מזה, ולכן זה לגיטימי. תניא אידך, עוד ברייתא, אותו דבר רק עם תנאים שונים, לא כל רוצה לעשות את עצמו יחיד עושה, תלמיד עושה, דבר רבי שמעון בן אלעזר. אבל שמעון גמליאל אומר, במה דברים אומרים, בדבר של שבח, אבל בדבר של צער עושה, וזכור לו טוב, שאין שבח הוא לא, אלא צער הוא לא. תנו רבנן, מי שהיה מתענה לצרה ועברה, כן, התחילו, ושתימו לב, אנחנו מדברים פה לא רק על בצורת, אלא יש עוד צרות, גם על מגפה, היו עושים תענית, אז מי שהיה מתענה לצרה ועברה, על החולה, ונתרפא, כן, באמצע תענית, נגמרה הסיבה שבגללה מתענים, הרי זה מתענה ומשלים, בכל זאת צריך לסיים את התענית, אנחנו נראה בהמשך בדפים הבאים למה. הולך ממקום של מתענין למקום שמתענין, יש מקום שקורה שבחלק מהקהילות גוזרים תענית, בקהילות אחרות לא, מה קורה אם באדם נוסע ממקום שאין מתענין למקום שמתענין, הרי זה מצטרף עליהם, מתענה עמהן. ממקום שמתענין למקום שאין מתענין, הרי זה מתענה ומשלים, כמו בעצם בכל מקרה הולכים לחומרה. ומי שעובר באמצע יום תענית ממקום למקום, צריך בכל מקרה להתענות. שכח ואכל ושתה, באדם נמצא במקום שמתענים בו ובטעות אכל, אל יתראה בפני הציבור ואל ינהיג עידונין בעצמו. שנאמר ויאמר יעקב ולבניו, למה יתראו? אמר להם יעקב ולבניו, כן, כשהיה רעב בארץ, הבנים שלו עדיין היה להם אוכל, אמר להם יעקב, אל תראו עצמכם כשאתם שבעים, לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל, כדי שלא יתקנאו בכם. כלומר, יש לך, אתה מסוגל לאכול, או שאכלת בטעות, שמור את זה לעצמך, אל תנקר עיניים של אחרים. מביאים פה עוד אמרה שקשורה לאותו רעב שהיה בימי יעקב ועם יוסף ואחיו. אל תרגזו בדרך, אמר רבי אלעזר, אמר למסף לאחיו, אל תזכו בדבר הלכה, שמה תרגזו עליהם הדרך, כן, אולי תטעו בדרך בטעות. הנה, ואמר רבי אלעזר בן ברכיה, שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראוי להישרף. שנאמר, ואם ההולכים ודבר הלוך ודבר, והנה רכב אש ושתי אש והפרידו בין שניהם והיה אליהו בסערה השמיים. כן, מרכבת אש באה לקחת את אליהו הנביא כשהוא דיבר עם אלישע. בזכות זה שהם דיברו בדברי תורה, אז הם לא נשרפו מרכב אש. משמע שאם אתה לא מדבר בדברי תורה עם מי שהולך איתך, זה מסוכן. טוב, לא קשיא, הלמי גרסה ליוני. חשוב לדבר בדברי תורה, אבל לא לעיין ולא לעסוק, ולא להגיד, לא לעסוק בדברים שהם עיוניים ודורשים מחשבה, ואולי יצרו ויכוח. זה לא מתאים לדרך. רק לחזור על הלימוד, זה בסדר. בסדר ורצוי ונצרח. במתנית התנא, אל תפסיעו פסיעה גסה, זה פירוש אחר, מה זה אל תרגזו בדרך, אל תפסיעו פסיעה גסה, והכניסו חמה לעיר. אל תפסיעו פסיעה גסה, כן, אל תלכו מהר מדי, לא לרוץ. למה אמר פסיעה גסה נוטלת, אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, והכניסו חמה לעיר, כלומר, תצאו, כשאתם מגיעים לאיזה מקום לעשות עצירת לילה, אז תבואו כשהשמש עדיין זורחת. דמר רביד המערב, לעולם, דמר רביד המערב, לעולם יצא אדם בחיתו ויכנס בחיתו, שנאמר הבוקר אור, ואנשים שולחו. אחרי יוסף גם יצאו לדרך, כשהיה בוקר. אמר רביד המערב, בחי המלך בדרך, אל יוכל יותר משני רעבון. כלומר, באדם שנמצא בהליכה, בדרך, אז האוכל שהוא צריך לקחת על עצמו, צריך להיות מועט, כמו אוכל שיש ברעב. מה הייתה, מה? אך התרגימו משום מיינה. במערב האמרה משום מזוני. פירוש אחד, הסבר אחד, שזה למנוע חולי מעיים. פירוש שני, אולי לא ייגמר האוכל בדרך, אז תחסוך באוכל. מהי ביניו? איקה ביניו, דעתי וארבע. אפשרות אחת, אם אתה, מה נפקמינה, מה השלכה בשני הפירושים. באדם שנמצא בספינה, יש לו פחות, הוא לא הולך, אז יש לו פחות בעיה של מעיים, אז הוא יכול לאכול יותר, אבל עדיין יכול להיות שיגמר לו האוכל באמצע סעודה, באמצע הנסיעה. אינמי דקאזי מאבנה לאבנה, באדם שהולך בין, יש לו תחנות נוחות לאורך כל הדרך, חנויות נוחות, תחנות דלק, אז אין לו בעיה, מצד הזמינות של האוכל, אבל מצד הבריאות, זה יכול לעשות לו לא טוב. רב פאפה, כל פרסה או פרסה, אכיל חדריפתה, כל פרסה שהיא אוכל היא אוכל פת. כסבר, משום מעינה, חשב, הוא אומר שזה, שהבעיה היא אכול עם יעים, ואז הוא אוכל כל פעם פת, וזה היה בסדר. אמר רב יהודה, מרב כל מרעיב עצמו בשני רעבון נמצא ממיטה משונה. כלומר, כשיש רעב בארץ, תנהג גם אתה רעב. גם אם יש לך אוכל יותר מכולם, תנהג כמו כולם. אל תחיה חיי פאר כשאחרים סובלים. אז הוא נמצא ממיטה משונה, שנאמר ברעב פדחה ממוות, מרעב מבעלי, סליחה, ברעב פדחה ממוות, מרעב מבעלי, כן, לכאורה, היה צריך להגיד שלא נפדה ממוות, נפדה מרעב. כן, הפסוק מדבר על רעב. אלא אחי כאמר, בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון, ניצול ממיטה משונה. כן, אפשר אולי להסביר שבאדם שהוא חי טוב, ונוהג חיי פאר כשאנשים אחרים ברעב, אז טוב, כנראה אם הרעב לא פועל עליו, צריך לתת לו עונש אחר, חס ושלום, אז מי שחוסך את זה, מי שמשתתף בצרה של ציבור, הוא מונע ממנו צרות אחרות שיכולות לבוא במקום הזה. אמר יש לקיש, אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון, שנאמרו ליוסף ויולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, כן, הבנים של יוסף מדגישים שהם נולדו לפני הרעב, אחרי זה הוא לא עסק בתשמיש, שוב, להשתתף בצער הציבור, למרות שיוסף היה משנה למלך ויהיה לו הכל, הוא חי חיי צניעות בשנת הרעב. תנא חסוכי בנים משמשים מיטותיהם בשני רעבון, שוב, יש חסוך בנים, אנחנו לא נגיד לו להימנע מלהוליד, תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער, ופה אנחנו הנושא של ההשתתפות בצער הציבור מתחבר עם המצב של בידוד. בזמן שישראל שרויים בצער, הוא פרש אחד מהן. כן, ואדם אחד אומר, אני אחי, אני פה בבית, אני אעשה מה שאני רוצה. באין שני מלאכי השרת שמלווינו לאדם, כן? מזכירים לנו פה שכל אדם יש לו שני מלאכים צמודים. ומניחים לו ידיענו לראשו ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמה הציבור. תן יעידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם מלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי, ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, והנה ששון ושמחה, הרוג ובקר ושחו אסון, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. מה כתיב בתרי, כן? מה נאמר על זה? ונגלב אוזני השם צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון. אמר, עד כאן מידת בינונים, אבל במידת רשעים הכתיב, על הרשעים נאמר בפסוק אחר, איתי יוקחה יין ונשבעה שיכר, והיה חזה יום אחר גדול יותר מאוד. זה קראתי פה עד סוף הפסוק. אבל הרשעים אומרים, אנחנו לא יכולים לשתות כי מחר נמות, אלא גרוע מזה, מחר אין לנו דאגות, מחר אנחנו נשתכר גם מחר, יהיה בסדר, לא לדאוג. מה כתיב בתרי, הצדיק עבד ואין איש שם לב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כן, נאמר שם בפסוק שהצדיק עובד, אבל רש"י בו מסביר שבעצם מפני הרעה נאסף הצדיק, כן, עכשיו הרשעים חוגגים, אבל הצדיקים עובדים כדי שהם לא יורדים, כן? כי עוד מעט הולך להיות רע למי שנשאר, שזה הרשעים. בקיצור, חז"ל מסבירים את זה כפסוק של פורענות. ולמי הפורענות? למי שחושב שהוא יוכל לאכול ולשתות גם היום, גם מחר, כשבחוץ יש בלגן. ועכשיו יש לנו גם את הדוגמה החיובית, אלא יצאר אדם עם הציבור, שכן מצאין משה רבנו שצייר עצמו עם הציבור, שנאמר וידי משה כבדים, ויקחו אבן ושימו תחתיו וישב עליה, במלחמת עמלק, כולם נלחמו, הוא ישב על הגבעה, וכי לא היה למשה קרחת, תוקצת אחת ישב עליה, מה ישב על אבן, זה לא נוח, אלא כך אמר משה, הועיל וישראל שרויין בצער, אף אני אהיה מהם בצער, וכל המצאיר עצמו עם הציבור זוכה ויורה בנחמה ציבור, ושמה יאמר אדם, מי מעיד בי, כן, אני נמצא לבד, אני אף אחד לא רואה אותי, אבני, כן, זה עוד לפני שיחות הוידאו, לפני הזום, כלומר, באדם יושב בבית, לא רואים אותו, אין, לא מצלם את עצמו. אז מי יודע שאיך האדם מתנהג שהוא לא עם הציבור? הוא משתתף עם הציבור בצערם או הפוך. אומרת הגמרא, אבני ביתו של האדם וקורות בידו של האדם מעידים בו, שנאמר כי אבן מכיר את יזעק, הוא חפיס מעץ יעננה. ורבי שילה אמר, שני מלאכי השרת המלווינו לאדם ומלמדים עליו, ואדם חושב שהוא לבד, הוא לא לבד, הוא עם מלאכים, שנאמר כי מלאכה וצווה לך. רבי חיתקה אומר, נשמתו של אדם מעיד עליו, באדם חושב שהוא לבד, או עם הנשמה שלו, שנאמר, משוכב את חיקך, ישמור פתחי פיך. ויש אומרים, איב הרב של אדם מעידים בו, שנאמר, אתם עדיין הוא השם. כן, אז גם באדם נמצא לבד, הכל נרשם, הכל צפוי. אל אמונה ואין עוול, אל אמונה כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא, אפילו על עבירה קלה שעושין, כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה, על עבירה קלה שעושין. ואין עוול, כשם שמשלמים שכר הצדיקים בעולם הבא, אפילו על מצווה קלה שעושים, כך משלמים שכר לרשעים בעולם הזה, אפילו על מצווה שעושין. טוב, לא ניכנס פה לכל תורת הגמול, אבל בגדול הרשעים עיקר הדין שלהם בעולם, בעולם הבא. הצדיקים, עיקר הפורענות שלהם היא בעולם הזה, כדי שהשכר שלהם יהיה בעולם הבא. לא ניכנס עכשיו לעקרון הזה, הוא מבואר בהרחבה במסכתות אחרות. צדיק וישר הוא מלמד שבשעת תירתו של אדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו, יש גרסה נפטרין, אבל גרסה נכונה היא כנראה נפרטים לפניו, מפרטים לו את כל מה שהוא עשה, באדם היה לבד, היה בבידוד, חשב שאף אחד לא רואה אותו, לא, הכל נרשם, ואומרים לו, כך וכך, עשית במקום פלוני, ביום פלוני, יש ממש מעקב, הוא מנסה לחשוב, מי זה השבק, מי עשה את זה, מי תיעד אותי, אז כן, למעלה, רשום כל באדם מה הוא עושה, איפה הוא נמצא, אף אחד אינו לבד. שוב, זה לא רק בקטע של לאיים, זה אומר כמה שאדם הוא משמעותי, כמה שהנשמה שלו גדולה, שהמעשים שלו הם תמיד משמעותיים, והוא גם אף פעם לא לבד, תמיד הנשמה שלו איתו, תמיד יש מלאכים שהם איתו, הוא חלק מהעולם הרוחני, הוא לא לבד לגמרי אף פעם, לטוב ולמוטב. אז אנחנו נחזור ונמשיך בגמרא. אחרי שאומרים לו, אומרים לו איפה היית ומה עשית, הוא אומר הן, ואומרים לו חתום וחותם, שנאמר ביד כל אדם יחתום, ולא עוד אלה שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני לקיים מה שנאמר למען צדק בדבריך. אחרי כל מה שאמרנו על החשיבות להשתתף בצער הציבור, חשוב לנו גם להבהיר שאסור להתענות סתם. אמר שמואל, כל יושב בתענית נקרא חוטא. סבר כי הייתן לדתניה, יש לנו פה ברייטה, רבי אלזרה, הכפר, ברבי אומר, מה תמוד לומר, וחיפר עליו מה שחטא על הנפש, זה נאמר על הנזיר, איזה, מה, וחיפר איזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. אבל לא דברים קל וחומר, ומה זה, שלא צייר עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא, מצייר עצמו מכל דבר ודבר, אחת כמה וכמה. רבי אלעזר אומר, נקרא קדוש, שנמה הקדוש יגדל פרע שיער ראשו, ומה זה, שלא צייר עצמו אלא מדבר אחד, נקרא קדוש, ומצייר עצמו מכל דבר, אחת כמה וכמה. יש לנו מחלוקת עם הנזיר, זה שהוא בעצם מונע מעצמו יין, האם זה לטובתו או לגנותו, ואז ממילא קל וחומר, האם מי שמתענה לגמרי, האם הוא קדוש או חותם, המחלוקת ממש קיצונית, האם תענית זה דבר טוב או לא טוב, שוב, כשזה לא חלק מתקנה של הציבור, אלא באדם על עצמו מתענה, האם זה טוב או לא טוב. ושמואל, היקרי קדוש, כן, שמואל, מה אתה אומר? עובדה שקוראים לנזיר קדוש, הוא גידול פרקאי, זה שמגדל את השיער שלו זה בסדר, אבל זה שהוא מונע את עצמו מהנאות העולם, זה לא טוב. ולרבי אלעזר הנקרא חוטא, כן? קוראים לו חוטא, מה אתה עושה עם זה? אתה קראת לו רגע קדוש? ההוד עשה אבנב שאם הוא נטמע, אז הוא חוטא. ואמר רבי אלעזר, אחי, ואמר רבי אלעזר, לא, לא, ימוד אדם עצמו, כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר, בקרבך קדוש ולא עבור בעיר. מעניין מאוד, כלומר, זה שאדם קדוש, יש קדושה בקרבו, מה המשמעות המעשית של זה? שאסור לצייר את עצמו. יש לך גוף קדוש, אל תהרוס אותו, אתה צריך לדאוג לבריאותו. אלא קשי הדמצי לצעורי נפשי, הדלמצי לצעורי נפשי. כלומר, אם האדם גופנית יכול לעמוד בתענית שלו, אז אומר רבי אלעזר, התענית מבורכת. אם הוא לא יכול לעמוד בתענית שלו והתענית מזיקה לו, אז הוא סתם הורס את הגוף שלו ופוגע בקדושה של עצמו. ריש לקיש אמר, נקרא חסיד, שנאמר גומל נפשו איש חסד ואוכל שערו וגומר. אמר רב ששתי בעיריו דיאתי ותענית, תלמיד חכם שיושב בתענית, לאכול קל בלשירות, מה, בסדר, אז חסכת ארוחה? בסדר, אז הכלב יוכל את הארוחה שלך, או במילים אחרות, אם פגעת ביכולת הלימוד שלך והתענית, לא הרווחת כלום, זה לא מידת חסידות. אמר רבי ירמיה ב-4, אין תענית בציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. שוב, הכוונה היא תענית ציבור עם כל השאר העינויים, שיחה ותשמיש המיטה, בנידת הסנדל והכל, רק בתשעה באב עושים את התענית השלמה הזאת, חוץ מיום כיפור, שזה משהו אחר. יש לנו עוד אמרה של רבי מירב בר אבא, אמר ריש לקיש, אין תלמיד חכם ראשי לשב בתענית מפני שממעט במלאכת שמיים. כן, תלמיד חכם, התענית שלו פוגעת בעצם בלימוד התורה שלו, בעבודת השם שלו, ולכן עדיף שלא יתענה. כן, אז זה מסר חשוב ששוב, גם אם אנחנו לא מתענים אלא אוכלים, שוב, חשוב לדעת איזה חשוב לדעת איזו משמעות יש לאכילה שלנו, איזו משמעות רוחנית. אוכלים ושותים משחשיכה וכולי. אמר רבי זרע, אמר רב הונא, יחיד שקיבל עליו תענית, כן, תענית של יחיד, אפילו אכל ושתה כל הלילה, למחר הוא מתפלל תפילת תענית. כן, בלילה שלפני התענית אוכלים רגיל, וביום זאת התענית. למה תעניתו אינו מתפלל? כלומר, ביום שאחרי זה הוא אינו מתפלל של תענית. כלומר, זה שאם באדם לא שבר את הצום וממשיך את הצום, זה לא משנה, מחר יום רגיל, לא תענית. לא יכול להתפלל תפילה של תענית, גם אם הוא מושך את הצום יותר מיום. אמר לאביי, לא, למה כסבר? סליחה, אמר רב יוסף, מהי כסבר רב הונא? סבירה להם מתענין לשעות, או דילמה מתענין לשעות, ומתענין לשעות אינו מתפלל תפילה תענית. יש פה שאלה, האם אפשר להסיק מפה מסקנה לגבי המושג שנקרא תענית שעות? שזה תענית שהיא לא בעצם לפי יום, אלא לפי שעות. באדם אומר לעצמו, אני לא אוכל עד שעה מסוימת. לכאורה, לפי זה, אם באדם אומר, אני מתענה עד אחרי החשיכה, זה לא תופס. הוא אולי תופס, אבל הוא לא מתפלל תפילה תענית. שזה תופס באופן חלקי. אמר לי הבעיה, לא. לעולם כסבר רב הונא מתענה לשעות. והמתענה לשעות, מתפלל תפילה תענית, ושנה אחת, דאי כשעות אליליה, לא לא קביל עליה מעיקרה. באמת אפשר לטענות תענית שעות, למשל תענית עד חצות היום, אבל באדם שמתענה בלילה, אחרי הצום, שזה משהו שהוא לא קיבל, לא על זה הוא קיבל תענית, אז זה לא נחשב לו תענית, והוא לא מתפלל תפילה של תענית. הוא כבר יקרא לגינזק, באו מן מקום שנקרא גינזק, שאלו אותו כמה שאלות, מתענין לשאלות, או אין מתענין לשאלות, לא הווה בידי, לא ידע מה לענות. עוד שאלה, קנקנים של נוחרים, אסורין או מותרין? כן, הם כבר קנקנים של חרס, הם כבר אין בהם יין, אבל השאלה היא האם עדיין יש חשש, אולי כאישהו משום יין נסך, האם יש חשש שנשאר בזה קצת יין, גם על זה הוא לא ידע מה לענות. ועוד שאלה מעניינת, במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים? כן, משה לפני חנוכת המשכן שימש בתור כהן, אבל אולי הכהן, אז איזה בגדים היו לו? לא היה לו בגדי כהונה הרי. לא עבר בידי, והוא לא סתם מרח אותם בתשובה לא נכונה, הוא לא התפדח, הוא פשוט הלך ושאל, הוא בירר בבית המדרש, אמרו להלכתה, מתענין לשעות, ומתפללים לפלילת תענית, זה לענינו, והלכתה, קניין של נוחרים, לאחר 12 חודש מותרין, כן, כבר לא נשאר בזה יין, זה כבר אין בזה חשש, ובמה שימש משה כל שבעת ימי המילואים, בחלוק לבן, כן, אז הוא לא היה לו בגדי כהונה, היה לו בגד ייחודי לימים האלה, שזה חלוק לבן, רב כהנא מתנה, לא סתם חלוק לבן, אלא חלוק לבן שאין לו אמרה. כלומר, זה בגד שהוא בלי שפה, כי אם הוא היה לובש בגד שהוא קצת יותר מקושט, היום אומרים, הוא לקח מהתרומה של המשכן והכין בגד לעצמו. אז חשדות כלפי אישי ציבור תמיד היו, אפילו למשה רבנו, אבל הגמרא אומרת, אכן, משה רבנו היה צריך לדאוג שהוא יהיה נקי, שלא יחשדו בו, וחשוב לכל אדם, באמת לצאת נקי עם שום מישראל, לשמור על נקיון כפיים. אז ראינו היום כמה דברים מעניינים. ביניהם נזכיר שחשוב להיות חלק עם הציבור, להתענות ביחד עם הציבור, להרגיש בצער שלהם, גם באדם שמרגיש טוב, גם באדם שהצרה לא פוגעת בו אישית, צריך להיות חלק מהציבור. ומצד שני גם לא להתענות סתם ולא סתם להרוס את כל הכוחות שלו, אלא לשמור על האנרגיות הנחוצות לו, על עבודת השם ולדברים החשובים שהוא עושה. ועוד דבר שחשוב לדעת, באדם גם כשהוא נמצא לבד, באדם חושב שאף אחד לא רואה אותו, הקדוש ברוך הוא רואה אותו, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, יש נשמה איתו, יש השגחה איתו, אנחנו אף פעם לא לבד, אז אנחנו נמשיך ללמוד ביחד, כל אחד מביתו, גם בשיעור הבא.